כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית
מיזם שיחה אישית, ועכשיו ליאת רגב בשיחה אחת על אחד עם שמואל שאול על שמניזם עברי.
שלום לכם, חג שמח. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים שבהם הצטווינו לעלות לרגל לבית המקדש, יחד עם פסח ושבועות. מאז חרב בית המקדש השני, המנהג פסק, גם התקסים בבית המקדש הוחלפו בתפילות, אבל עולים לרגל עדיין יש. אנשים שמאמינים שהאדמה במקומות מסוימים מחזיקה בתוכה אנרגיה של קדושה, והם באים אליה, מפעם לפעם. האורח שלי היום הוא כזה, הוא לומד ומלמד שמניזם, הוא מוביל מוסעות רוחניים למקומות מקודשים. שמואל שאול, שלום.
שלום וברכה.
וגם אתה אחראי על המוזיקה בפגישה שלנו היום, נכון. והבאת לנו מוזיקת עולם, אז קודם כל מילה על השיר המקסים הזה שאנחנו שומעים ברקע.
זה משיר שהוא מעורבב ספרדית צרפתית, והתחלנו אותו כי הוא פשוט כולו מלא בשמחה וחיים. ואם מדברים על עלייה לרגל, אנחנו תכף נדבר על הכוונות שלה, ולאן ללכת, ולמה ללכת, ומתי ללכת. אבל בגדול, כן, זה לקבל ברכה לחיים, ולחיות טוב, ורספיר הזה לנשום, כאילו, לנשום טוב.
בוא נשום רגע. מה היה המקום האחרון שאליו עלית לרגל?
ממש ממש אחרון, זה ממש לפני שבוע וחצי נסעתי לדרום איטליה. יש קו אנרגטי, דיברנו על מקומות שיש בהם אנרגיה, אז יש קו אנרגטי של שבע כנסיות. הראשונה זה כנסיית הקבר בירושלים, אם מדברים על עליות לרגל חייבים לדבר על ירושלים. נדבר עליה. ויש קו שהוא ממש קו ישר, שיש עליו שבע כנסיות, שתיים באיטליה, אחת באי יווני ליד רודוס, אחת בצפון צרפת, אחת באנגליה ואחת באירלנד, ואני הולך לאורך הכנסיות האלה. היינו כבר בשתי כנסיות באיטליה, ועכשיו היינו כמובן כנסיית הקבר, הייתי מלא פעמים, ולאט לאט אנחנו נעלה לכל הנמקות האלה. זה נקרא הקו האנרגטי של המלאך מיכאל.
וכשאתה הולך את המסע הזה דרך הכנסיות, אתה מרגיש משהו אחר מאשר כשאתה מטייל במקומות שאין בהם בתי תפילה או מקומות מקודשים בהגדרה שלהם?
בוודאי. בוודאי. זאת אומרת, צריך להבין אני אשתמש במונח עם האדמה, עם האדמה זה כדור הארץ, אז כדור הארץ מחולק לאזורים, ולכל אזור יש את האיכות שלו, בוא נגיד אפילו את השירות שלו למען הכלל. במקום הזה אנחנו נפלנו טוב מאוד. אחד המקומות הכי מקודשים בכדור הארץ זה אזור ארץ ישראל, לא סתם ירושלים, זה מקום שנלחמו עליו לאורך כל ההיסטוריה. נחשבת מרכז אנרגטי של לב, של לב שמביא איתו אחדות. וכל מקום כזה, כשהשירות שלו יהיה אחדות, אז הוא יביא או את השירות שלו, הוא יביא את ההפך ההפוך. זאת אומרת, דואליות, אנטגוניזם, מאבקים על העיר וכו וכו וכו.
ולכן, בגלל מה שאתה אומר עכשיו, דווקא בגלל שירושלים מחזיקה בתוכה כל כך הרבה קדושה, מצד אחד יש לה כוח להביא אחדות, מצד השני יש לה את הכוח הגדול ביותר להיות אחד המקומות הכי נפיצים בעולם?
ברור. ברגע שמקום הוא משמעותי, אז כל מה שקורה לו משפיע בגדול. אז יש אמירה כזאת שכל מה שקורה, שאם יהיה שלום בירושלים, יהיה שלום בכל העולם. ברובד אנרגטי זה פחות או יותר נכון.
ספר לנו על עוד מקומות כאלה שאתה נוסע אליהם ברחבי העולם. עוד מעט נגיע גם לירושלים.
יש מלא. אז קודם כל אחד שהוא מאוד קרוב לליבי, הוא פה קרוב, זה הרי סיני, ההר הגבוה של סיני. אני במשך, לצערי הרב, הקורונה קטעה לי את המסורת האישית שלי, אבל משנת 95 אני חוגג את ליל הסדר על ראש שער סיני. אז בשנתיים שהגבול היה סגור לא יכולתי לרדת, אבל כבר המשכנו את הרצף. אז זה מקום מאוד מיוחד. גם ידידתנו השכנה פה היא מקום מדהים לעלייה לרגל, שזה מצרים. לעשות מסע לאורך הנילוס על כל המקדשים שלו, וגם בסוף פירמידות, אבל מצרים זה לא רק פירמידות, זה הרבה יותר מזה. יש כמובן את אודו הנפלאה, שבאודו המושג של עולי רגל הוא חי וקיים, זה נקרא יטרה, כל אודי עושה עלייה לרגל לפחות פעם אחת בשנה, בין אם זה לוורנסי, או למקומות אחרים על הגנגס, או למקורות הגנגס, או למקדשים בצפון הימלאיה. יצא לי לא מזמן לעשות אחד הדברים שתמיד חלמתי לעשות אותו, סיבוב מסביב להר קיילה, שאולי קצת נרחיב שם, זה עכשיו ההר הכי מקודש בעולם, שעושים סיבוב מסביבו 55 קילומטר, והטיבטים וגם אינדואיסטים, וגם כל מיני אנשים באים לשם לעשות את הסיבוב הזה, רק שנבין, זה מתחיל ב-4,700 מטר, ומגיע עד 5,650, זה לא סטרולינג...
קדוש לגמרי, לא נשאר אוויר, רוב קדושה.
לא, זה הר מדהים, ויש כמובן דרום אמריקה, שכל דרום אמריקה עצמה, הגישה הדתית של דרום אמריקה, זה שהטבע כבר מקודש, ולא צריך לעשות שום דבר, אלא פשוט רק צריך להגיע למקומות מסוימים בטבע.
זה מדרום אמריקה, נכון?
זה מפרו.
מפרו?
כן.
בוא נשמע קצת. אני מנסה להבין יחד איתך את החוויה. כשאתה מטייל במקומות האלה ויודע שהם מקודשים, מה אתה מרגיש שאתה הולך שם? איזה אנרגיה אתה מרגיש שאתה הולך שם? אתה מרגיש שם התרוממות רוח? אתה מרגיש שם חיבור למשהו אחר? מה אתה מרגיש?
הרבה דברים, אבל עדיף להתחיל לפני, כי כשמדברים על עלייה לרגל, אז עולה הרגל, יש לו כוונה לפני שהוא יוצא לדרך. צריך להבין שאנחנו חיים היום בעולם שאנחנו מכירים תיירות וטיולים, אבל זה משהו שהוא מאוד חדש בהיסטוריה. עד לפני 100 שנה לא היה כזה דבר טיול. היו סוחרים, היו נוודים והיו עולי רגל. אלה היו המשוטטים בעולם. אחרי זה פתאום המציאו איזה משהו שנקרא תיירות, נוסעים לשם תענוג, או נוסעים לשם חופשה.
ולפני זה?
לפני זה הסוחר היה רוצה לסחור. הנווד היה מחפש שטחים של מרעה בדרך כלל. והעולה לרגל היה לו כוונה רוחנית שאיתה הוא היה רוצה להגיע למקום. והחוויה שהוא היה מצפה לקבל, הוא מצפה לקבל בעלייה לרגל, זה כשהוא מגיע למקום המקודש, אז הוא מקבל מענה מלא על הכוונה שלו. זה יכול להיות כמו חבר'ה שהולכים בגליל, את יודעת, לבקש ברכה לזוגיות, זה יכול להיות חבר'ה שמבקשים שפע, זה יכול להיות חבר'ה שמבקשים בריאות, ויכול להיות חבר'ה שמבקשים התרוממות רוח ואחדות ודברים שהם יותר גבוהים. אז הכוונה של עולה הרגל או החוויה שלו, הוא מאוד רוצה להתכתב עם הכוונה הפנימית שלו, הוא לא רוצה איזה סתם חוויה כללית, הוא רוצה איזה משהו שהוא ספציפי. הוא לא סתם עולה לרגל, יש לו את הרצון, את המשלה שמשהו יקרה לו בתוך החיים שלו. ועלייה לרגל היא בעצם עושה מסלול לאורך האדמה. הוא עושה דרך. בדרך הזאת שהוא עושה זה כמו דרך פנימית. וכשהוא מגיע למקום המקודש, מה זה מקום מקודש? זה מקום שפשוט קל להרגיש בו חיבור אל מה שאנחנו קוראים לו האור של הבריאה, או האינסוף של הבריאה, או מי שמאמין באלוקות, באלוקות של הבריאה. ואז החוויה יכולה להיות מהתרוממות רוח, מהתרגשות, ועד לחוויות טרנסנדנטליות שהן מחוץ לגוף, ובהן אתה פשוט עוזב את הגוף וחווה משהו שהוא אחר לגמרי.
אתה חווית חוויות כאלה?
מלא.
מלא?
ברור, למה אתה ממשיך לעלות ברגל? אם אתה ממשיך לעלות לרגל ולא חווה, אז אתה במתי שהוא מפסיק.
אבל כשנדבר על חוויות חוץ גופניות כאלה,
כן.
הן קורות יותר במקומות הספציפיים האלה?
כן, מה זה מקום מקודש? אני חושב שאנשים שמקשיבים לנו היום בוודאי שמעו על רפואה סינית או על שיאצו או על טכניקות כאלה שמאמינות שבגוף יש זרימה ויש נקודות אנרגיה. וכשאתה מפעיל נקודת אנרגיה מסוימת, אז היא משפיעה על ה-well-being שלך, אתה מרגיש יותר טוב, אתה בעיקר מרגיש יותר חי. יש משהו שאנחנו קוראים לו בעברית כוח חיים, בהודו קוראים לזה פרנה, בסין קוראים לזה צ'י. אז כשכל אלה זורמים בתוך החיים, אז אתה שמח, יש איזו אמירה של הבעל שם טוב, שאני מאוד אוהב להשתמש בה בחיי, ורוח רעננה נושבת בתוכי. אז כשאתה מגיע למקום כזה, והלב שלך נפתח, ופתאום רוח רעננה פשוט נושבת בתוכי, אז לא צריך יותר כלום. זה השיא של השיאים, גם מבחינת שמחה, ואושר, ואהבה, ותענוג,
אז
והכל.
מתוך החוויות האלה שאתה חווה, אבל לא כל אחד שמטייל חווה את הדברים שאתה חווה, צריך איזושהי מודעות, או איזושהי רגישות מסוימת, מתוך הדברים האלה, מתוך החוויה הפנימית שלך, אתה יכול להסביר, אולי, למה ירושלים, מכל המקומות, יודע מה, מכל המקומות בכנען, למה בחרו דווקא בירושלים, בהר הבית, בהר המוריה, כמקום שאליו ציוו את בני ישראל לעלות לרגל? הרי המקום הזה נבחר עוד לפני שהם בכלל הגיעו לארץ כנען. עוד במדבר אמרו להם שהם יעלו שלוש פעמים, אלא מקום אשר הראקה, את זה הם לא ידעו, אבל כשהם הגיעו לכאן, הציוו היה לבנות את בית המקדש בירושלים. אתה יכול להבין מתוך החוויה שלך למה היא נבחרה?
אני עוד פעם אחזור לגוף. זה כמו שמישהו שעושה שיאציו, אז הוא לוחץ על איזה נקודה, ואז שאלו אותו, למה בחרת ללחוץ בנקודה הזאת? אז הוא יגיד, בחרתי ללחוץ בנקודה הזאת, כי במבנה של הזרימה של הגוף, הנקודה הזאת היא משמעותית, ואני יודע לזהות את זה. אז אותו דבר, במבנה של כדור הארץ, ירושלים היא מקום משמעותי, ופשוט אנשים פעם היו מחוברים לטבע, והיו יודעים לזהות את זה. היו בונים מקדשים על המקומות האלה, היו בונים כנסיות, בתי כנסת, היו יודעים לזהות את המקומות האלה. היום, כשאנחנו קצת פחות מחוברים לטבע, זה נשמע לנו קצת אזוטרי. אבל אנשים ידעו לזהות את המקומות האלה, וירושלים הייתה מקודשת עוד לפני שקידשו אותה. זה לא שהבן אדם בא והפך אותה לקדושה. אז בירושלים יש מקום שנקרא הר המוריה, שעליו יש סלע מופלא, שנקרא אבן השתייה. ובתוך, מסביב לסלע הזה היום יש מבנה שנקרא מקדש אומר, או כאילו הר הבית. לפני זה היה באותו מקום המקדש ששייך לעברים, וסביב המקום הזה ידעו לבנות את המקום המקודש. עכשיו, מי שיעשה סיור בירושלים בכנסיות, יראה שבהרבה מאוד כנסיות ידעו לשמר את הסלע המקומי, לא הרסו אותו. אם הולכים לכנסיית גת שמנים, רואים שפתאום על האלטר הוא בנוי על הסלע המקורי,
המזבח,
לא? המזבח. ואותו דבר בהר הבית, ואותו דבר בכנסיית הקבר, ואותו דבר בדורמיציון. בכל מקום יש את הגישה לסלע המקורי, שהוא שומר את האנרגיה המקומית. זאת אומרת שהאדם...
ובמכוון?
בוודאי במכוון. ברגע שאתה מגיע למקום, את יודעת, אחד הדברים שאנחנו לא חווים היום, כי אנחנו כבר לא רגילים, זה שיש מלא בטון על האדמה. יש מלא כבישים. אבל אם אדם אפילו ילך להר הגבוה של סיני לשבוע, שבועיים, והוא פתאום יחזור לתל אביב, הוא פתאום ירגיש שיש פה מלא בטון ושהאדמה פחות נושמת. אז כשאתה בא לטבע טהור, אז הוא יותר נושם. אז אותו דבר, כשהיו בונים מקומות מקודשים, ידעו לשמור על הנשימה של המקום, או אם נרצה בעברית, על הנשמה של המקום, פשוטה וטהורה. זכינו בארץ ישראל, זה לא רק ירושלים, זה גם ים המלח.
ים המלח הוא מקום מקודש?
ים המלח הוא מקום אנרגטי, יוצא דופן ברמה עולמית, ויש בו נקודות כמו קומרן, שהיא נקודה מאוד משמעותית. מי שזכה להיכנס לאחד המערות של הר סדום, זה מערות שכשאתה נכנס בפנים, זה חוויה יוצאת דופן. יש לנו בארץ ישראל את לגו כנרת, כמו שנקרא, אגם כנרת.
חזרת מאיטליה.
ובאגם כנרת כל האזור הצפוני שלו, של הר האושר, טפחה, הכניסה של הירדן לכנרת, זה אזור מאוד מעניין. מי שהיה בגולן פעם, ומי שעוד לא היה שווה ללכת פעם אחת לפחות, מעגל האבנים הגדול של רוג'ו מלירי.
שהוא ספר לנו, זה מקום מרתק, ספר לנו.
אני רק אומר כשמדברים על מעגל הרוג'ו של רוג'ו מלירי, בשביל להבין מה זה אומר, אז כשאברהם אבינו הגיע לארץ, לקחו אותו לרוג'ו מלירי ואמרו לו, אתה רואה אברהם, זה נבנה הרבה שנים לפניך. עוד הרבה לפני שהגעת לפה, כבר היה מעגל האבנים הזה, רק בשביל להבין כמה הוא עתיק.
איפה הוא בדיוק נמצא?
הוא נמצא ליד בית ספר שדה קשת. היום די קל למצוא אותו. מחניון לילה של דליות אפשר ללכת בשעה, ומי שיש לו ג'יפ יכול להתקרב, רק זה שטח אש, אז בסוף השבוע. רק שנבין, זה מעגל אבנים שהאורך, הקוטר שלו בערך 130 מטר. אז בשביל לראות כמה הוא מדהים, צריך רחפן או לעלות באוויר או להסתכל על תמונות. אני אומר, מעגל חיצוני ובתוכו עוד שלושה מעגלים, ובפנים יש ערימה של אבנים שמתחתיה יש חדר קטר שאפשר להיכנס אליו ממש בתוכו, שזה הנקודה המרכזית, כמו מזבח.
ומה אנחנו יודעים על המעגל הזה? חוץ משהו מאוד מאוד דבר. עתיק.
כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל בגדול, מעגלי אבנים זה מעגלים של תרבויות שעבדו את עם האדמה, ולא חסר מעגלי אבנים בעולם.
יש בעולם עוד מעגלים? יש באירלנד, נכון? או בסקוטלנד?
לא, קודם כל יש באנגליה את הכי מפורסם, שנקרא סטונג', שלצערי הרב היום אפשר להיכנס פנימה, אפשר לראות אותו רק מבחוץ. אבל רק בבריטניה ובאנגליה, סקוטלנד ואירלנד, יש מאות של מעגלי אבנים, ובכלל בכל העולם יש עשרות מעגלי אבנים, אז כל היכולת הזאת היא לעבוד עם נקודות אנרגטיות בטבע ולעלות אליהם לרגל, זה משהו שהוא משורש היותו של האדם.
הייתה לי שיחה עם נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור לפני, זכרה לברכה, צריך לומר, לפני מספר שנים, והיא סיפרה שם שהיא עברה חוויות אנרגטיות כשהיא הייתה ברומא. היא סיפרה לי, בין היתר, שהיא לא נוסעת לרומא, מכיוון שהיא מרגישה שכשהיא הולכת על אדמה ברומא, היא מרגישה את הגלדיאטורים, היא מרגישה את הדם שנשפך על אדמת רומא. היא אמרה שהיא מרגישה שהיא נמצאת במקום רווי באלימות, ולכן היא לא מסוגלת לנסוע לעיר הזו.
אני בכלל מאוד מרגישה חיבור לאדמה אולי. למשל, אני אינני אוהבת העיר רומא, כי אני מרגישה את העבדות יוצאת מהאדמה. באמת? לא אוהבת העיר הזו. עיר יפהפייה, עיר נהדרת, עיר מעניינת, ואני לא אוהבת להיות שם.
עכשיו זו אישה, אתה יודע, שלמדה משפטים, נמצאת בבית המשפט העליון, לא עשתה חניכה שמנית מהסוג שאתה עשית. זה מפתיע אותך שיש לה תחושות עמוקות כאלה?
לא, קודם כל זה נכון. אפשר לזכור את מה שהמקום זוכר, המקום זוכר. וכנראה אישה מאוד רגישה, ויש לה איכויות פנימיות, והיא יכולה לחוות. אם דיברנו על מצדה, זה גם קשור למצדה. כשאתה הולך למצדה, אתה יכול לחוות את האור ששם, ולכן גם הוא צריך רפואה. המקומות האלה צריכים רפואה. ובעיקר, אני קורא לאדם לא לחגוג ניצחונות בקרב. אין שום שמחה כשמישהו מת, גם אם הוא מצד השני. אז זה לא באמת ניצחון, זה אלימות.
אני רוצה, אבל אפרופו מה שאתה אומר, שמקומות ממשיכים להחזיק בהם אנרגיה שהייתה עליהם,
נכון.
כי זה בעצם התזה שמובילה אותך. עוד אמרה לי מרים נאור שכשהיא נסע לקרקוב,
דרך אגב לא רק מקומות, גם הגוף שלנו,
כן, אבל זה בחג הבא, זה
בחג הבא.
כי היא נסע לקרקוב, היא הרגישה את האנרגיה של בני המשפחה שנטבחו שם ביערות. היא לא הייתה שם מעולם, היא לא הייתה שם מעולם שזה קרה, אבל היא סיפרה לנו באותה תוכנית, תוכנית שנקרא 70 פנים, איך היא הרגישה את האנרגיה של בני המשפחה שלה שנטבחו ביערות. בוא נשמע.
הייתי במקום שנספו חלק מבני המשפחה באיזה יער, וכאילו הייתי שם כבר. זאת הייתה תחושה מאוד חזקה. הרי לא הייתי שם, לא הייתי שם ימי הייתי פעם אחת, ואני רוצה לחזור לשם. ואמא שלי לא דיברה על השואה, גם לא הייתה, הייתה בארץ. זה היה באזור העירה על השדה, ששם היו חלק ניכר מהמשפחה, הליטאים, שהם היו שכנים שלהם, והם גדלו ביחד, והם שם הליטאים טבחו אותם. והייתה לי באותו יער תחושה שכבר הייתי שם, ולא הייתי.
לך זה ברור?
לגמרי.
אז תסביר.
אין מה להסביר, אנחנו פשוט נורא רציונליים, אז כל משהו שהוא מחוץ לרציונל שלנו או ללוגיקה שלנו, אז הוא לא קיים. אבל ברמה הכי פשוטה, בן אדם גם רציונלי יכול לדעת שכל מה שלא בתחום ההשגה של ההכרה שלו לא קיים. אבל יש כנראה מלא דברים שלא בתחום ההכרה שלנו.
אבל אגב, ופה מדובר באישה מאוד מאוד רציונלית, שנותנת כבוד גדול לתחושות הפנימיות שלה, בלי לשפוט אותן.
אז כנראה היא הייתה מאוד רגישה, והיה לה את היכולת לחוות דברים ברמה מאוד עמוקה.
כן, אבל אני שמתי לב, למשל, שאתה לא עושה שום הפרדה או שום הבדל בין נקודות שהקדושה בהן היא קדושה נוצרית, לבין נקודות שהקדושה בהם היא קדושה יהודית או קדושה מוסלמית. אמרת שעכשיו חזרת מאיטליה, כן. והלכת לאורך כנסיות.
כן.
הזכרת מקומות ליד הכנרת, שהם מקומות נוצריים במהות שלהם. הזכרת את הר המוריה, את הר הבית, שיש לו גם מהות יהודית וגם מהות מוסלמית. ואתה הולך בכל המקומות האלה, ואתה חווה קדושה בכולן, ולא משנה בעצם מאיזה דת מגיע המקור הזה.
לא צריך להתבלבל בין מערכות דתיות ובין הטבע. הטבע היה פה עוד לפני המערכות הדתיות, והחיות של הטבע הייתה קיימת משורש הבריאה, וזה שמערכת דתית מסוימת יודעת לזהות מקום שהוא קדוש, ובונה עליו איזה מבנה שהוא קדוש, זה עוד לא אומר שיש עליה, לצערי הרב, זה לא אומר שיש לה בלעדיות היום, זה אומר, לפעמים לא נמחה להיכנס, או לדוגמה, היום אנחנו לאבן השתייה לא יכולים להיכנס.
כאילו, להר הבית, כן.
להר הבית, זה רק למוסלמים. אבל בגדול בגדול זה היה עוד הרבה לפניהם, אז כשאני עולה לרגל אני מנתק את זה מאיזה שייכות דתית מסוימת, אלא אני בא לפגוש את המקום עצמו בתארה שלו, ובוא נזכיר כל המקומות של ישו ששייכים בארץ ישראל, ישו בכלל לא היה נוצרי, ישו היה יהודי.
בטח בשלב הזה, כן.
בשלב שהוא היה במקומות האלה, הוא היה יהודי, אז אין שם איזה השלכה נוצרית. אז אני אומר שכשבן אדם צריך להיות אחד עם האדמה, אז הוא צריך להיות אחד עם האנרגיות של האדמה.
ספר לנו על עוד מקומות מרתקים כאלה שאתה מוביל אליהם אנשים. פתה אותנו.
אז הזכרתי קודם את הר קיילש. הר קיילש זה הר בטיבט, והוא במסורת האינדית בכלל, האל שיבה יושב שם, ומאשן לו את הצ'ילום, זה המקטרת שלו, שהוא מאשן אותה. ובאסיה זה נחשב ההר הכי קדוש. או אם ניקח את המקום שעולים אליו לרגל הכי הרבה, אז כולם יגידו, סנטיאגו באירופה, אז התשובה היא לא. זה באסיה, וזה ההר קיילש, ובעולם הבודיסטי-אינדואיסטי, יש מנהג של לעשות, כמו שאנחנו עושים הקפות, אז לעשות הקפה מסביב להר.
אחת.
אחת, אז זה 55 קילומטר. זה לא... גם הם עושים את זה ביומיים, אבל יש כאלה שמי שראה פעם בתרבות הבודיסטית, אחד הדברים שמתרגלים זה השתחוויות, כאילו הם שמים כפות הידיים על הכתר ואחרי זה על הלב.
על הכתר אתה מתכוון על הראש?
כן, על הכתר,
צ'קרת
הכתר.
זו שיחה בצ'קרות, כן.
כן, מותר להשתמש במונחים
רוחניים. מותר, כן.
שמים על צ'קרת הכתר, אחרי זה על העין השלישית ואחרי זה על הלב.
ככה הם משתחווים?
ואז הם משתתחים כולם. על כל הרצפה, אז המהדרין שבהדרין, במהדרין עושים את הסיבוב מסביב לקיילש ככה.
מה זאת אומרת?
הם עושים השתתחות, ואז איפה שהידיים שלהם הגיעו, הם הולכים עד לשם.
לא נכון.
ואז זה לוקח להם בערך 25 יום לעשות את ה-55 קילומטר.
אני רק רוצה להבין, הם עושים משתחווים, נופלים על הקרקע, קמים, ואז הולכים בערך עוד 1.60 מטר, משהו כזה, בדיוק. תלוי בגובה, ואז עוד פעם משתחווים ועוד פעם קמים.
ככה 55 קילומטר. יש לי סרטונים של זה.
מרוב קדושה.
זה התמסרות, וזה קודם כל קשה מאוד. פיזית זה קשה מאוד.
לא, בוודאי, זה מאוד קשה. שמואל, אולי נלך עכשיו למקום מקודש באירופה. הזכרת את סן דייגו, תזכיר לנו כמה מקומות מקודשים באירופה.
תראה, באירופה, אני עוד פעם, אני חושב שאיטליה היא מעניינת מאוד. אחד המקומות המעניינים באיטליה זה לאו דווקא הוותיקן. אז הנה ניקח לדוגמה, המערכת הקתולית בנתה את כל המשכן של סביב הוותיקן, וזה בעצם המרכז של העולם הנוצרי.
ברומא.
ברומא, זה מדינה עצמאית, אבל בתוך רומא. אבל דווקא באיטליה יש מקום שנקרא אסיזי, שהוא שייך לפרנסיסקו מאסיזי, ושם יש שם שתי כנסיות שמקודשות לה, אחד מהם נקרא פורציונקולה, זה אחד המקומות האנרגטיים הכי מופלאים שאפשר למצוא באיטליה.
איפה זה? באיזה צד של איטליה?
זה בצד צפון מזרח כזה, פחות או יותר קרוב לאמיליה רומנה, לא רחוק מבולוניה, רחוק מהחוף, אבל ממש מקום טוב, ורק בשביל שנבין לאיזה פיגורה אנחנו הולכים, אז מדברים על פרנסיסקו מהסיזי. הוא, אבא שלו היה איש מאוד עשיר, והוא שלח אותו למסעות צלב, ושילם על זה מלא כסף, כי בשבילו לא כל אחד יכל ללכת למסע צלב. ואז פרנסיסקו יצא מהסיזי, בלילה הראשון שלו במסע הצלב, הוא חלם, חלום, ובחלום אמרו לו שאתה לא צריך, הוא לא צריך ללכת למסע הצלב הזה, זה לא השירות שלו. הוא קם בבוקר וחזר חזרה.
נשאר בבית.
חזר הביתה.
כן.
משול הדבר זה שבן אדם עכשיו נגיד יקנה טיול 50 יום בארצות הברית, מרכז אמריקה ודרום אמריקה, יטוס לארצות הברית ליום הראשון של הטיול, בלילה הראשון הוא יחלום שזה לא טיול בשבילו, ישכח מכל הכסף ויחזור חזרה הביתה. כאילו, זה היה לו דיוושן מטורף. אז זה מקום מאוד מעניין ומאוד מרתק ששווה להגיע אליו.
והוותיקן למשל, כשאתה הולך בוותיקן,
אני מצאתי אותו ריק מתוכן.
בוותיקן דווקא?
כן, כי את יודעת, יש...
הלכת שם, סיירת שם?
היה התקופה שהייתי ברומא לפחות שבע פעמים בשנה. אז הייתי כל פעם הולך לבדוק מה קורה.
היא כבר נחתה רוח הקודש של הוותיקן.
לא, לא, אם נחה בדיוק, אם אני מרגיש פה משהו אחר, או שזה רק איזו שיפוטיות שלי, כי אני לא אוהב את המערכת הקתולית, וכו 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 וכו. צריך להבין שיש הבדל בין אדם שיצר דרך רוחנית, ובין המערכת שקמה אחריו. זה לא אותה אנרגיה.
מה זה סנטיאגו?
סנטיאגו זה אחד הקדושים בנצרות, כאילו סנט ג'יימס.
כן.
זה סנטיאגו בספרדית. ויש במערב...
זה אותו סנט ג'יימס,
כן.
שעליו יש את פארק סנט ג'יימס,
כן,
וארמון
כן,
סנט ג'יימס
כן,
בבריטניה,
כן,
ארמון שבו הכתירו את הנסיך צ'ארלס להיות מלך.
כן, כן.
אז זה אותו קדוש.
אותו קדוש.
והוא נקרא סנטיאגו בספרדית.
כן, בספרדית הוא נקרא סנטיאגו, ויש היום את העלייה לרגל לסנטיאגו שהיא מאוד פופולרית, אפשר להתחיל אותה בנקודות מסוימות, ולאורכה יש מלונות כל מרחק הליכה של קילומטרים, ובשביל לעזור לציבור יש אוטובוסים שמעבירים את התרמיל שלך ממקום למקום, מאוד פשוט, מאוד קל, אפשר לעשות אותו בין שבועיים לחודשיים.
זה מסע עלייה לרגל המפורסם ביותר בספרד?
באירופה אני חושב, לא
באירופה
בספרד.
כולה.
באירופה כולה, כן.
מאירופה אנחנו נולדים עכשיו לאפריקה, מולדת המולדות כולן, יבשת היבשות כולן, הבאת לנו קטע מקסים של זמר שקוראים לו איסמאעיל, בוא נשמע קודם. ספר על מקומות מקודשים באפריקה.
אז אפריקה היא קודם כל, צריך להבין שלכל מקום יש איכות משלו, ואפריקה מביאה את אלמנט האדמה לפלנט הארץ. זה לא סתם שנחשבת כאילו השורש, או ממקום שממנו צמחנו. ואחד הדברים היפים לעשות באפריקה, זה ללכת לאורך הנילוס. הנילוס הוא נהר מאוד מעניין, מעבר לזה שהוא ארוך, הוא זורם מדרום לצפון. וכשיש תנועה מדרום לצפון ברמה רוחנית, זה לנוע מהעבר וללכת אל הלא נודע. זאת אומרת, זה הציר שהכי טוב לנוע בו.
וזה בעצם המסע שעשה אדם הקדמון. האנושות עשתה את המסע הזה באיזשהו אופן.
נכון, אבל בוא נסתכל אפילו תמיד במקומות, אפילו בערים. אז הצפון נחשב קצת יותר מהדרום. ככה זה. זה יוצא בכל מקום בעולם ככה, כי ברמה סמלית, הצפון זה המיסטיות, זה הלא נודע. בעברית צפון מלשון צפון, מצפן. אנחנו לא יודעים מה יש שם. גם מצפון תיפתח הרעה.
מה צופן העתיד?
מה צופן העתיד? והעבר הוא כאילו מקום שממנו באנו. אצלנו באזור שלנו, הציר הזה של דרום צפון, הוא ציר של מסע יציאת מצרים. מסע יציאת מצרים בעצם יצאנו ממצרים שהיא בדרום, והלכנו צפון על הארץ המובטחת בורח על ירושלים. אז לצאת לאורך הנילוס ולעשות את המסע הזה, ובמיוחד לגמור במקדשים של מצרים, מצרים היא ארץ מופלאה למסע רוחני, כי פשוט בתרבות המצרית, כל המקדשים שלהם יושבים על נקודות אנרגיה יוצאות דופן, וזה לא רק הפירמידות, כי כשאנחנו מדברים על מצרים והפרעונים, כולם חושבים על פירמידות. אז קודם כל במצרים יש מעל 100 פירמידות, ובמצרים יש מקדשים שהם... שכל מקדש שייך לאיזו ישות אלוהית. אנחנו נקרא לזה אל או אלה, אבל בוא נקרא לזה אישות אלוהית. זה יכול להיות לאיזיס ואוזיריס, לחור, לחת חור, שיש לנו מקדש קטן שלה במחתשתימנה בדרום הארץ, לאלה נוט, שזה האלה שחובקת את כל הבריאה. אז כשאתה בא במצרים, אז פשוט זה כמו שאתה בא למסעדה, והמנו, בתפריט של המנו, יש מלא מנות טעימות, וכל מנה היא שונה לגמרי.
אתה מדבר על המקדשים.
אז במצרים, כל מקדש כזה הוא מנה בתפריט, שהוא נותן חוויה שהיא שונה לגמרי, וביחד המכלול יוצר שלמות. וצריך להבין את זה ברמה כזאת של עלייה לרגל. עשיתי פעם דברים כאלה בארץ, שהייתי מתאים את הצורך של הבן אדם למקום שיכול לתת לו מענה לצורך שלו. לדוגמה, אם בן אדם רוצה חוויה של כוח והתעלות, אז לאן הוא ילך בארץ? לים המלח. למה? ים המלח זה המקום הכי נמוך בעולם. כשאתה מגיע לים המלח, אתה יכול רק לעלות.
טוב, זה קל.
אי אפשר לרדת, ולא רק זה, גם ברמה הסמלית, אתה צף על המים, זאת אומרת, גם המים לוקחים אותך למעלה. אז אם אדם מחפש התעלות, אז קומרן, ים המלח, מערות סדום, נחל הרוגות, מצדה.
אתה לוקח אנשים, קבוצה של אנשים, ואתם נכון. לא חוגגים את ליל הסדר בבית, אתם חוגגים את ליל הסדר על פסגת הר סיני.
נכון.
קודם כל, איך זה קורה? תאר לנו מה קורה שם על הפסגה, מה, פותחים שולחן, יש צלחת, מה, איך זה נראה?
קודם כל, יש בקתה קטנה, שהיא מקסימום מכניסה 18 איש, אז לא יותר מזה. אנחנו קודם כל נמצאים בטבע. צריך להבין שהחגים העבריים מחוברים ללבנה. אז זה חגים שקשורים לטבע. איך אמרה לי פעם מישהו, ברצינות אמרה לי, אבל זה היה מצחיק. אמרה לי, וואו, יצא לנו פסח וירח מלא ביחד, איזה מזל.
היא לא חושבה שמישהו תכנן את זה, אה?
איך יצא לנו בפוקס, שבדיוק בפסח יצא לנו ירח מלא. אז צריך להבין שכל החגים העבריים הם מחוברים לטבע, ומחוברים למחזור הלבנה. אז אתה עולה על ראש הר סיני, אז אתה רואה את השקיעה. ומי שיודע, אז מתי יש לי ירח מלא? כשהשמש שוקעת, הירח זורח, כי עם על קו אחד. אז קודם כל זה מחזה שממי, לראות שקיעה מראש ההר וזריחת ירח. אחרי זה אנחנו עושים טקס, מדליקים מדורה ועושים ברכות לכבוד החג. אחרי זה אנחנו עושים לברכה על הבקתה הקטנה הזאת.
אז אתם לא עושים ליל סדר כהלכתו. זה משהו אחר לגמרי ליל הסדר שאתה עושה. כהלכתכם.
כן.
ואתה מאמין שהעובדה שאתה עושה את ליל הסדר על פסגת הר סיני, יוצרת ליל סדר שונה באנרגיות שלו מליל הסדר שאני עושה בבית שלי בתל אביב, או בבית של ההורים שלי במושב, או כל אחד מאיתנו?
קודם כל קטונתי מלהציר מה אנשים אחרים חווים. וקטונתי מלהשוות את החוויה שלי לחוויה של אנשים אחרים, זה יהירות. אבל אני חושב שאנחנו נותנים גוון אחר לגמרי. או מה מהות ליל הסדר? חופש. אנחנו רוצים חופש.
חג החירות.
חג החירות, אנחנו רוצים חופש. אז זה בלוח השנה העברי, זה היום שבו אדם יכול לצאת לחופש. מה זה אומר? זה אומר שמגיע אור של חופש, שרוצים לקבל אותו. אז אנחנו משתדלים להעמיק בזה. אני אתן איזה נקודה קטנה פעם שהייתה מאוד מעניינת, שתדבר לאנשים כי ברמה מאוד ארצית. אמרו לנו, אחרי שאתה יוצא לחופש, אתה חייב ללמוד לשבור את ההרגילים שלך. כי אם לא, ההרגילים שלך ימשיכו אותך בחזרה לאחור. זה משהו שכל אחד שמקשיב לנו עכשיו מבין את זה.
נכון.
אם אני רוצה להשתנות, אפילו להפסיק לעשן או לאכול בריא, דברים הכי ארציים שיש, אני חייב לשבור את ההרגילים האלה. עכשיו, לשבור הרגל זה לא דבר קל.
לצאת מהטלפון. נראה אותך מוציא אותי מהטלפון, או את הילדים שלי מהמסכים.
זה, יש דברים שהם מעבר. אפילו בורא
זה שיחה
עולם,
בלבל.
אפילו בורא עולם לא יכול להוציא את הילדים ממסכי המחשב
כן,
היום.
נכון.
לא, קטונתי, זה בהומור, אבל כמובן שיש אתגרים שהם קשים. היום נוגמה, התרגלנו לוואטסאפ, או לתקשורת דיגיטלית. אז כן, אז לצאת לחופש, ואחרי זה לשבור את הרגלים, זה מהלך שהוא אחר לגמרי. כי זה שהשתניתי לערב אחד, זה עוד לא אומר שאני השתניתי בכלל, כי הנטייה היא אחרי זה לחזור לאחור. אז זה לדוגמה אחד הדברים שפעם עבדנו עליהם בליל הסדר. ואנחנו גם עושים שמחה ומברכים יין, מברכים הרבה, מברכים הרבה.
אפשר להיות אדם כל כך מאמין, ואתה בעצם מתאר פה סיטואציה של אדם מאוד מאוד מאמין.
אני מאוד מאמין, כן.
מאוד מאמין. בלי לשמור תורה ומצוות, במובן הרגיל שלהם, האורתודוקסי שלהם?
תדעת, אני קם בבוקר, היה, בוא אני אספר סיפור. היה תקופה שגם למדתי קבלה בישיבה וגם נחתי תפילים וניסיתי לעשות תפילות ותפילת 18, אפילו כבר ידעתי אותה בעל פה, ועד יום אחד הייתי בנחל צאלים ושמתי תפילים ולקחתי את הסידור וקראתי, ותוך כדי זה שאני קורא אני רואה שחורי זנה ופרונים וטרסטרמיות, כולם רוקדים סביבי ושרים סביבי, ואני אמר לעצמי, בורא עולם, שם לי פה קונצרט מדהים, מה אני עסוק עכשיו בסידור הזה? אז אמרתי, הדרך שלי, לא הדרך של כולם, הדרך שלי היא לא דרך תרי"ג מצוות, הדרך שלי היא דרך הטבע, או דרך החקירה, או דרך הסקרנות, או דרך מסעות בתודעה. אני חושב שכל בן אדם מן הראוי שיקום בבוקר וישאל את עצמו, מה בורא עולם רוצה ממני? אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא ייצור שיש לו אותנטיות ייחודית שהיא בלתי נשנית, אין עוד אחד כמונו, העובדה של זה ב-DNA, אין אף אחד עם DNA כמו שלנו. אז אני אומר במקום הזה, עם הבריאה, עם בורא העולם, בראו אותי, ככה, הם רוצים שהגוון שלי יקבל מקום מלא בגדלות בעולם הזה, כמו שהם רוצים שהגוון של ליאת רגב יקבל מקום מלא בגדלות שלו, ושכל אחד יביא את הגוון שלו, ואז
לידי ביטוי מושלם.
אני צריך לתת לפוטנציאל שבתוכי לבוא לידי הגשמה. זה נקרא להוציא מהכוח אל הפועל. אז אם מישהו בחר ללכת את תרי"ג מצוות, אני ממש מכבד אותו. אני עצמי אוהב לקרוא חסידות, ואני אוהב, יש לי הרבה חברים חובשי כיפות, ואני מאוד מעריך את הדרך שלהם. הדרך שאני בחרתי ללכת היא דרך אחרת, כי אני מרגיש שהבריאה מבקשת ממני משהו אחר. אהיה אשר אהיה, כן?
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בתוך הסתרה, בוודאי, בוודאי, גם שם נמצא שמתפרח.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד.
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, הקשים עוברים עליך, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך,
אני עומד. הקשים העוברים עליך.
אני עומד, אני עומד,
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך.
אני עומד, אני עומד,
אני עומד, אני עומד,
אני עומד, אני עומד.
חבל שצריך לדבר.
יודעת כמה פעמים שמעתי את השיר הזה בחיים שלי?
לא, כאילו, להיות בתוך המוסיקה הזאת זה כמעט להיות מים, כמו שתיארת. ברגע שנתחיל עכשיו לדבר ולנתח את הכל, זה כבר לא יהיה המים האלה.
נכון, ועדיין יש פה אמירה שאם חיים לפיה, חושב שהיא כל העולם כולו מקצה עד קצה. זאת אומרת, שבכל רגע מגיע אלינו אור, וכל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לגלות אותו. למה? כי מה הוא שר בשיר? גם בהסתרה, מה זה הסתרה? משהו שאני לא רואה אותו. משהו שאני לא מבין אותו. ועדיין, אם גם שם אני באמונה שהעולם, אני חושב זו שאלה שכל אחד צריך לשאול אותו בבוקר. אני קם בבוקר, העולם הוא בעדי או נגדי? אם אני לא חושב שהעולם הוא בעדי, אז למה אני פה בכלל? אבל אם אני כן מאמין שהעולם הוא בעדי, גם כמו שאמרנו קודם, בקשיים, כאילו גם ברגעים הכי קשים אני עומד, כאילו גם אני שם, יש אור, בורא עולם נמצא שם, יש נוכחות אלוקית. אז אני חושב שזה מהפך את החיים, כאילו זה, אני אומר את זה ב, אני אגיד איזו אמירה מטאפורית פה, מאוד כללית, אבל היא מאוד נכונה. בחניכה שאנחנו עוברים ואנחנו רוצים להיות אנשים שהם מהירים, בוא נגיד באלף, אנחנו רוצים להיות אור, אז הנשמה רוצה לראות איך אני אור בתנאים מטיבים, ולפעמים היא גם בודקת איך אני אור בתנאים לא מטיבים.
כלומר?
זאת אומרת, אם אני אור אבל אני כל הזמן תלוי רק בזה שהכל יהיה נוח ואידיאלי והכל טוב, אז אני קצת כמו ילד קטן.
כלומר, רק שטוב לי, אז אני מצליח להעיר, מצליח להיות טוב לזולת, מצליח להיות אימפתי וכו'. ברגע שקצת קשה לי, אני הופך להיות אדם אחר.
נכון.
רובנו ככה.
זה הנשמה אומרת, אני רוצה שתהיה אור, גם כשקשה, גם כשיש דינים, גם כשלא הולך. אם אני רוצה להיות אור, אז אני צריך להיות בלתי תלוי בתנאים החיצוניים. ולכן מארגנים לנו מדי פעם תנאים חיצוניים לא טובים. בשביל לראות אם אנחנו מסתדרים איתם, או שכל תנאי חיצוני שהוא לא מוצא חן בינינו, מתפרקים, מקטרים, כבר אין לנו אור, אנחנו כבר לא שמחים. אמר על זה פעם רבי נחמן, צדיק לא נבדק אם הוא צדיק עד שלא קם עליו התנגדות. רק כשלא אוהבים אותו ומתנגדים עליו, אם הוא עדיין מחזיק את האור שלו, אז הוא באמת צדיק. לא רק שמוחאים לו כפיים. אני מאמין בזה באמונה מלאה, ולכן את השיר הזה אני מדי פעם שומע בשביל להזכיר לעצמי שאלה החיים, כאילו, גם בדבש שלהם וגם בבצל שלהם, יש דבש בפנים אם אני רק ידע לגלות אותו.
אז בואו נדבר רגע על האנרגיה של האזור כולו. כי פה יש חתיכת אנרגיה של סכסוך בכל האזור הזה במזרח התיכון.
לכן מדי פעם טוב לצאת מארץ לנשום אוויר אחר,
כן,
אני לא צוחק.
כן, לזה בחרת במקצוע הזה, תודה. אתה מאמין שאפשר גם לרפא את האנרגיה הזו שיש פה על, על המזרח התיכון, וזו אנרגיה מאוד מאוד קדומה, עוד מתקופת יעקב ועשה ויצחק וישמעאל, זה סכסוך כל כך קדמון ועתיק יומין, למרות שמדובר בשני אחים במקור. אפשר לרפא את האנרגיה הזו?
אני קודם כל מאמין שאפשר, אבל אני עוד יותר מאמין ממה שאפשר, אני יותר מאמין שצריך. זאת אומרת שכל, גם ברמה האישית, אם יש דברים שהם לא פתורים בחיי והם מעיבים על חיי, אז אני צריך לרפא אותם, אני צריך לתת להם מענה, אני לא יכול להתנתק מהם. כי אם לא, הם משפיעים בתת מודע. אז אותו דבר, יש תת מודע קולקטיבי, וכל עוד לא נרפא פה, אז היא יישאר וזה בעיקר יכפיל את עצמו, או ישחזר את עצמו.
אבל זה רק, אתה יודע, זה נשמע מאוד תמים להגיד שאפשר לרפא פה את האזור, רק משינוי תודעה. יש לנו טרור, אלימות, ודיפלומטיה, מדיניות.
גמר התיקון בעולם המעשה, זאת אומרת, אתה לא יכול לתקן רק בעולמות גבוהים, אתה חייב לתקן בעולמות התחתונים. אז כשעושים גמר תיקון ועם רפואה, אז אנחנו רוצים לרפא גם את העולם הגשמי. העולם הגשמי זה גם למצוא דרכים לפתור את הסכסוך.
כן, אבל למה אתה אומר שזה מתחיל מתודעה?
זה יכול להתחיל, זה דו-כיווני.
יש כבר יותר מדי פחד בין שני הצדדים.
לא, יש חוסר אמון בעיקר.
חוסר אמון, נכון.
יש בעיקר חוסר אמון.
וחוסר אמון זה דבר שאפשר לרפא, זה אחד הדברים הקשים לריפוי.
נכון, אני אומר תמיד לאנשים, לזוגות, כי לא באים אל הימים למפגשים אישיים, אבל זוגות, כן.
באים אליך זוגות?
כן,
אז מה אתה אומר להם באמת שיש משבר אמון?
שיש רק דרך אחת לקחת, שאפשר לבנות מאמון מחדש, לקחת סיכון. אי אפשר לבנות אמון אם אתה לא לרגע אחד נותן צ'אנס לפרטנר השני שלך שהוא מוכן להשתנות. וזה סיכון גדול, כי יכול להיות שהוא לא ישתנה. אז אם אתה לא מוכן לקחת סיכונים, אז אין מצב לשקם אמון.
אתה היית מוכן לקחת סיכונים מול הפלסטינים? בתוך הקונסטלציה הזו?
אני מקווה שגם, את יודעת, אני מאמין גדול שאם אני צריך לראות משהו בחיי, אז אני אראה אותו. ואם אני לא צריך לראות אותו, אני לא אראה אותו. אז אם אני אסכים במעמקים שלי לעשות שינוי, זה ישפיע גם על הצד השני. אני מאמין בזה באמונה מלאה.
כלומר, אם אנחנו נצליח לייצר בעצמנו אמון ותקווה שאפשר לשנות, זה גם יקרה בצד השני.
אז בוא ניקח זוג שהם כועסים אחד על השני, ואחד מבני הזוג אומר, אני לא כועס יותר. אני רק אוהב, אני רק מוכל, אני רק בסליחה, אני לא אומר שום דבר יותר רע, אני לא אתן השלכות, אני לא מתקיף. אין מצב שזה לא משפיע על הבן אדם האחר. אין מצב. זה מתישהו יביא רכות, זה מתישהו יביא קרבה. לא צריך להסתכל ברמה גדולה, כי ברמת המקרו זה מסובך. צריך להסתכל על רמת המיקרו, ולהתחיל בדברים הקטנים בחיינו.
השינוי מתחיל בתוכי.
לגמרי, לגמרי. זהו, זה כאילו חזרנו לשיר שהתחלנו את אותו תוכנית, אני מבין שאנחנו מסיימים.
שיר הנשימה.
אז זה, אתה יודע, זה הכל, זה שמחה. כאילו, בסוף בסוף צריך להיות שמחים ומאושרים, וכל זה בשביל זה.
במיוחד בחג הסוכות, ושמחת בחגיך.
שמחת בחגיך ושמחת תורה. וגם חג סוכות, זה חג שמה זה, אנחנו שמחת בית השואבה, אנחנו מקבלים את המים מלמעלה ושמחים איתם. חג מופלא, וגם שחג שהוא כולו טבע.
Ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento.
שמואל שאול, תודה רבה שעלית עלינו לרגל.
בכיף, אני יודע אם אנשים שמים לב איך היא מחליפה מצרפתית לספרדית. זה שמחת החיים.
היא מחליפה מצרפתית לספרדית?
עכשיו זה ספרדית, קודם זה היה צרפתית. זה פשוט שיר שמביא שמחה ללב. זה מה שאנחנו רוצים. נברך גם את כל מי שיקשיב לנו. כמה שיותר שמחה.
לגמרי. יש לך עמוד פייסבוק, נכון. שנקרא שמואל שאול חניכה שמאנית, נכון. כל מי שירצה לשמוע עוד, להרחיב, להצטרף למסעות הרוחניים האלה, שאתה לרגל, מדריך, כן. שדיברנו עליהם כאן, מוזמן להיכנס לאתר. תודה רבה לך שבאת לנו, חג שמח.
חג שמח לכולנו.